אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חצי שנה למלחמה, חצי שנה לשבעה באוקטובר. המלחמה הזו חידשה את מקומו של חיל השריון. אחרי שנים של הסתמכות על חיל האוויר ועל טכנולוגיות, הבנו כולנו את מה שאמרו השריונרים שנים. האיש שבטנק ינצח. חיילי השריון היו ראשונים להבין את המציאות של השבעה באוקטובר, ובמקומות מסוימים, הגעתם של טנקים לזירות הלחימה שינו את תמונת הקרב לחלוטין. חטיבה 401 הייתה הראשונה להיכנס לרצועת עזה במסגרת התמרון הצבאי הארוך ביותר שמקיים צה"ל בשטח האויב.
קודקוד, אני רוצה שתדעו שזה לא מובן מאליו בכלל, ההישגים האלה עד עכשיו. אתם הכי קדמים בפיקוד, אתם הכי קדמים באוגדה, אתם חותרים קדימה, מתמודדים אירועים, נוחות אותו, נמצאים בשערי העיר עזה, ועוד אותו נכנסים למקומות שמהמודיעין שאני מקבל, הם לא דמיינו שנגיע בעוצמה כזאת, בסטדה כזה לשם. ואתם אלה שהולכים לעשות את זה, מחר אחד הולך לשבת על המרכז של העיר עזה.
אלוף משנה בני אהרון הוא מפקד החטיבה. הוא הוביל את חייליו מזירה לזירה וצריך לשמור על כשירותם הקרבית בסי כבר חצי שנה. זה לא קל, אבל הדריכות מחייבת כדי למנוע פגיעות מיותרות. החטיבה של בני הייתה חלק מהתמרון הצבאי בבית החולים שיפה. פשיטה שנייה משמעותית שחשפה את קני הטרור של חמאס וג'יהאד איסלאמי, פשיטה שנמשכה שבועיים עם הרבה מאוד הישגים. החטיבה של בני איבדה עשרות לוחמים מאז 7 באוקטובר.
אני לא מתרגל לזה. אני גם לא מתבייש בזה, שקשה לי. אני מאוד אוהב את האנשים, ובכל יום שאני מאבד חייל, לא משנה מה דרכתו, מה מידת הקרבה שלי אליו, אז יהיו לי דקות ארוכות של עצב. ולי באופן אישי, מאוד חשוב גם להישאר אנושי ובן אדם, למרות החוויות הקשות שאנחנו עוברים.
בחצי שנה היה אלוף משנה בני אהרון בערך 5 פעמים בבית, וגם ביציאות הספורות הללו הביתה, הראש נשאר מאחור, במשימה המרכזית. להחזיר את החטופים הביתה. שלום, אתם על עוד יום הסקט האקטואלי של כאן, אני יואב קרקובסקי. היום נהיה עם השריון שחזר להיות אולי הגורם הצבאי הכי משמעותי במלחמה הזו. אלוף משנה בני אהרון בן 42, נשוי ואב לשלושה, הוא אחד המפקדים הנועזים ביותר שלמדנו להכיר במלחמה הזו. אנחנו מדברים איתו רגע לאחר שסיים את המבצע במה שמכונה בית החולים שיפה, שלפי הגדרתו היה למעשה מוצב צבאי מחומש לכל דבר, ורגע לפני שהוא מתכונן למשימה הבאה שלו ושל החטיבה שלו, חטיבה 401. שלום לאלוף משנה בני אהרון, מפקד חטיבה 401.
שלום לכם, שלום לכולם.
קודם כל, 401, חטיבת שריון.
נכון, 401 היא חטיבת שריון, ותיקה, המון מורשת, אבל במלחמה אנחנו פועלים כצקח, ולכן אין בה רק כוחות שריון. צקח הוא צוות קו חטיבתי, שמרכיב בתוכו גם גדוד של 932 של הנחל, גם את גדוד 424, שקט, של גבעתי, גם גדוד 601, שהוא של 401 שגרה, אבל הוא שחיל ההנדסה. וגם גדוד 52 וגדוד 46 וגדוד 9, שהם גדודים שלנו, שריון של חטיבה 401.
אז בוא נדבר על מה שקורה ממש בימים האחרונים. אנחנו חצי שנה במלחמה, ואתם חוזרים ממש לאחרונה מהפעילות המשמעותית שהייתה כמעט שבועיים בבית החולים שיפה. במה שונה הפעילות האחרונה בשיפה מזו שהייתה בתחילת התמרון הצבאי?
כפי שאמרת, אנחנו חצי שנה במלחמה, והמלחמה היו בה כמה שלבים וכמה שיטות או סוגי פעולה שפעלנו, נקטנו בהם ופעלנו בהם. אני חושב ששיפה הוא מיוחד ושונה מכמה סיבות. אחד, קודם כל התוצאה היא ייחודית. שלבינו יותר מ-500 מחבלים, חלקם בכירים מאוד ומאוד מאוד משמעותיים בחמאס, איפה אני אפרט עליהם, וגם שמדנו יותר מ-200 מחבלים, גם בתוך מתחם בית החולים וגם מחוץ למתחם בית החולים. ההישג כזה בזמן קצר כל כך, במקום ממוקד כל כך, זה ייחודי מאוד מתחילת המלחמה, ומה גם שהמחבלים כולם הם שייכים גם לארגון חמאס וגם לארגון דאפ, חלקם בכירים מאוד, זאת אומרת שיש להם תפקיד מאוד משמעותי או במערכת הצבאית של החמאס, או במערכת השלטונית של החמאס, כולל לדוגמה את, כמעט את כל הבחירים שקשורים להכוונת פיגועים בגדה, ובאיוש. ולכן, כשאנחנו מדברים על פירוק החמאס, אז בין היתר לקחת לו כל כך הרבה מחבלים, מכל מיני תחומים, חלקם מוקדי ידע, חלקם הם גם פיגורות, הם אישיות, בתוך ארגון החמאס, הם מאוד משמעותיים, הם השפיעו על אנשים. אז קודם כל זה במבחן התוצאה. הדבר השני זה, היה לנו זמן מאוד מאוד מוגבל, שבו היינו צריכים לקטר ולוודא שהמחבלים לא יכולים לברוח, עד שאנחנו נכנסים פנימה. היה לנו אתגר מבצעי מאוד מאוד גדול, ולכן היינו צריכים גם לנקוט בתחבולה מאוד ייחודית, וגם בנועזות, ולקחת סיכונים שלא לקחנו עד עכשיו. אם תרצה נדבר על זה עוד קצת גם בהמשך. והדבר השלישי זה שהיה פה שיתוף פעולה ייחודי בין צרכך לבין יחידה מיוחדת, שייטת 13, שאנחנו לא מתאמנים עליו בדרך כלל לפני המלחמה, וזו יחידה שלא היינו פוגשים אותה בחיים אם לא הייתה מלחמה. ופה היה שיתוף פעולה מאוד מאוד מיוחד תחת הפיקוד של אוגדן ה-62.
תרף נדבר על על האופן שבו התנהל הקרב הזה, אבל תסמן לי את ההבדלים המרכזיים בין הכניסה הקודמת בתחילתו של התמרון, שאז הציבור הישראלי יצא באיזושהי התרשמות שבית החולים שיפה טוהר, לבין זה שחזרתם לשם כי כל קיני הטרור חזרו להסתתר שם.
אז רגע, אני אחלק את זה לשתי נקודות. הנקודה הראשונה, בפעם הקודמת לא אנחנו היינו, לא הכוח שלי היה בבית חולים שיפה, אבל היה הכוח של אוגדה 36, שהם הגיעו לשם אחרי גוף דרומי של המעגנה, ואז הם הגיעו למתחם בית החולים, הם סרקו אותו, המחבלים בזמנו כנראה הספיקו להסתתר במקומות אחרים, כי עד שהתמרון הגיע הוא היה קצת יותר איטי, קצת יותר כבד, לקח זמן לכבוש את השטח, וגם ההכוונה הייתה של הלכת ולמצוא את מערכת התתה כשהייתה מתחת לבית חולים שיפה, וגם מצאו והשמידו אותו. זה גם דרך אגב מאוד מאוד עזר לנו עכשיו, שכשהגענו לבית החולים לא היה לאן המחבלים לאן לברוח. הם לא יכולו לברוח דרך התת קרקע, הם היו חייבים לעבור בעל קרקע, ואנחנו כבר תפסנו את השטח מהר. ההבדל השני הוא שכשכבשנו שטחים בצלבים הראשונים של המלחמה, היינו חייבים לנקוט אמצעי זהירות כאלה שגורמים לנו להיות יותר איטיים בקצב הלחימה שלנו. לדוגמה, לוודא שיש הפעלת אש לפני שאנחנו מגיעים למרחב מסוים, ארטילריה, מרגמות, מסוקי קרב, מסוסים, או לנוע כשהדחפורים בחזית, כדי לוודא שאין מטענים, כשאין מכשולים. ובגלל שכבר היינו בשטח הזה כמה פעמים, צהל בכלל וגם החטיבה שלי, אז הפעם יכולנו לקחת סיכון גבוה יותר. למה אני מתכוון? שאנחנו פשוט החלטנו שאלף אנחנו מייצרים הטעיה, נתנו לאויב לחשוב שאנחנו לא הולכים ליעד שהוא בית חולים שיפה, וכיוונו את כל המאמצים שיש מסביב לגרום לנו לחשוב שאנחנו הולכים לכיוון אחר לגמרי, וזה עבד. שעתיים לפני השין, השין זו השעה שבה אנחנו מתחילים לפעול, ראינו ידיעות מודיעיניות שהאויב אומר לעצמו, הוא הולך לכיוון ההוא. זאת אומרת, שהצלחנו להטות אותו. והדבר השני זה שבחרנו לנוע במהירות, גם אם זה אומר שלא נענו עם דחפורים בקצה התורים שלנו, וגם לא הפעלנו אש למרחב עצמו לפני כן, זאת אומרת, לא עשינו אש מכינה, לא רצינו לגלות לאויב, רגע, נופלת פה ארטילריה וקרב, אז כנראה שהוא הולך להגיע, צהל, ויתרנו על זה. ואז זה עזר לנו לשמור על זה בהפתעה מוחלטת, עד ממש שתי דקות לפני שהכוחות הראשונים של שייטת 13 הגיעו בגל הראשון לבית חולים שיפה, ו-12 דקות אחר כך אנחנו כבר הגענו עם כל החטיבה.
כשאתה מדבר על שיתוף הפעולה הזה שלא היה קורה אלמלא המלחמה עם יחידה כמו שייטת 13, איך הממשק הזה עובד? אתם מדברים בכלל באותה השפה?
זהו, אז מה שאתה אומר הוא מאוד מעניין, כי אנחנו בעצם בשגרה בדרך כלל אנחנו מתאמנים כוח מתמרן, הוא מתאמן חיר, שריון, הנדסה, שטאפ עם מסוקי קרב, שטאפ עם מטוס של חיל האוויר, זה מאוד נדיר, אבל זה גם קורה, וארטילריה כמובן, מן הסתם. ויחידות מיוחדות, אנחנו כמעט לא פוגשים, אנחנו רק שומעים על מקטעים שלהם, וזה כאילו עולמות נפרדים לחלוטין. האמת שמתחילת המלחמה, זה כבר מבצע בערך חמישי שאנחנו עובדים ביחידה, לא הגענו לרמה כזאת עד עכשיו, אבל פעלנו איתם לדוגמה בבית חולים רנטיסי, זה הבית חולים השני שהגענו אליו, במהלך המלחמה, ממש בחודש הראשון. משמע, נפגשנו כמה פעמים מאז בכל מיני סיטואציות, בעיקר כשקבענו שטח, והם הגיעו לתוך איזשהו מקום מסוים, לדוגמה לבית חולים רנטיסי, שזה הבית חולים הראשון שבו מצאנו תת קרקע ועדויות לשבועים ונדרים מתחת לבית החולים, זה הפעם הראשונה שעשו פעולה ממש שדוק, שלושה שבועות של מבצע שסרקנו ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שהייתה התאבות, מבצע קצר ועוד מבצע קצר, ועוד מבצע קצר, למדנו להכיר אחד את השני, ועם הניסיון גם בא התיאבון, ולמדנו שאפשר לעשות הרבה דברים ביחד. הדבר השני הוא, שפה אנחנו הבנו שהולכים ליד אחד, והתחלנו לפתח שפה משותפת. התחלנו ללמוד אחד מהשני מה היתרונות שכל אחד יכול להביא, ומה השפה שאנחנו צריכים ללמד את המפקדים שלנו ביחד. לדוגמה, בין היתר, אני נסעתי עם כל המפקדים של החטיבה להטליץ, ופגשנו את כל המפקדים שהולכים לשייטת במקצע של השייטת, והתחלנו לרדת ממש לפרטי פרטים, וכל אחד סיפר מה התפקיד שלו, איפה הוא עומד, מה הוא הולך לעשות, ולמה זה שונה מהעולם שאנחנו מכירים, ואותו דבר גם האנשים שלי עשו. זאת אומרת, התחלנו לייצר לאט לאט גם הבנה שונה בשפה משלנו, וממש ליקטנו את כל היתרונות והחסרונות של כל אחד מאיתנו, כדי לייצר משהו חדש, אחר. לדוגמה, לשייטת יש יכולת לתכנן לפרטי פרטים איפה כל חייל עומד, מה הזווית ראייה שלו ואיזה כלי נשק הוא צריך. אנחנו יודעים להביא המון המון עוצמה שחסרה לשייטת לחלק מהשלבים, בעיקר במקומות שהם בעומק השטח של האויב כמו עכשיו, אז למדנו איך לשלב את העולמות האלה כדי להביא למבצע מיוחד כזה כבד עם רקם מתקדם.
כמה אתם מופתעתם מכמות המחבלים שהסתדרה בשיפה אחרי שבית החולים הזה כאילו כבר עבר את הכניסה הראשונה של צהל לפני כמעט 4 חודשים?
זה לא היה סוד מלפני המלחמה ולא במהלך המלחמה, שבאופן כללי חמאס וכך משתמשים בתשתיות אזרחיות, וזה יכול להיות בתי חולים, בעיקר בתי חולים, גם בתי ספר, בתי מחסות, אונרה, זה שהם מסתתרים שם זה לא סוד. ונצטף לזה גם ידענו ששיפה הוא איזה מוקד יותר מרכזי, כי יהיו לנו, היה לנו מידע מודיעיני, אז זה לא סתם גם הלכו לשם בחלק הראשון של המלחמה. להקראת המבצע הזה אנחנו הלכנו כדי לשבות, ובכוונה זה היה לשבות, אנחנו רצינו לתפוס אותם חיים. היה לנו מידע מודיעיני על כמה בכירים בודדים, ואמרנו לעצמנו טוב, יהיו עשרות מחבלים בנוסף ודרגים שונים. לכמות כזאת אנחנו בעצמנו הופתענו משני דברים. אחד, גם בכלל שהם היו שם כמות כזאת גדולה, בשעננות כזו, וגם שנספיק לקטר את בית החולים ולתפוס ממש את כולם. חשבנו שאמרנו עצמנו טוב, בטח התחמקו לנו איזה כמה בדרך, בדקות הספורות האלה, שעד שקיצרנו את בית החולים, אמרנו טוב, תשמעו, זה, תראה, אם אתה תסתכל על התמונה של האווירית של בית החולים, אתה תראה שזה 10 מטרים, 15 מטרים, בין הקצה של המבנים עד לסמטה מסביב. אתה רץ את זה בשניות. אחד המחבלים שפגשנו, היה לי ממש חשוב לדבר איתו, דובר עברית, ושאלתי אותו, מה גרם לך לא לברוך? אז הוא אמר, בתוך שניות קמתי משנה ושמעתי המון רעש של טנקים ושל אש ושל ירי, ואמרתי לעצמי, טוב, אלוהים כנראה בחר שאני או ימות היום או יהיה שבוי, ואני בחרתי להיות שבוי. הכמות הייתה יותר גדולה ממה שציפינו, כולל בבחירים, וגם לא הערכנו שממש הם יהיו משותקים למרחב ולא יוכלו לברוך, אז... כן, זו הייתה הפתעה טובה.
התמונות שיוצאות מבית החולים שיפה אל העולם, הם שבית החולים עכשיו נראה כמו איי חורבות. ברמה הבינלאומית יכול להיות שזה עושה לישראל פחות טוב. איך אתם, כמי שנתקלים שם גם בקן הטרור שבעצם הסתתר בבית החולים הזה, איך אתם מרגישים עם העובדה שאתם בעצם פעילים במקום שהוא, אתם פועלים במקום שהוא בית חולים, אמור לספק חיים, אבל הוא בעצם כן מחבלים, איך מסבירים את זה לעולם?
אוקיי, אז רגע, אני אחלק את זה כי שאלת בעצם שתי שאלות ושאלה אחת. השאלה הראשונה הייתה בכלל איך נלחמים או איך מתמודדים או איך אולי מסבירים אפילו לעצמנו ולחיילים, והשני זה איך מסבירים את זה לעולם. אז קודם כל אני אתייחס לחלק הראשון. החלק הראשון זה שחשוב להבין שאנחנו מצאנו במתחם עצמו יותר מחבלים מחולים כמעט. זאת אומרת, המתחם בית החולים הוא מתחם לחימה, אם אתה לא גדל לתוך העולם הזה, ואם אתה לא נמצא שם ממש, קשה לתפוס כמה עמוק וכמה שונה ותאומי, ההתייחסות הזאת למקום הזה, זאת אומרת, המחבלים מראש, לפני המלחמה, ידעו שכשתהיה מלחמה יום אחד, המקום הכי טוב להסתתר בו זה בית חולים, כי יש שם אנשים חולים, כי מדינת ישראל לא תתקוף שם, כי היא לא רוצה לפגוע כמובן במישהו לא מעורב, ולכן מראש המקום הזה הוא מוגדר על ידי אויב כמקום שהוא מצוין מבחינתו להיות, והוא לא מוכן לקחת את הסיכון הזה שגם אולי יגיעו לשם ויתפסו אותו שם, אבל הוא לא דמיין בכלל שנגיע. ככלל זה מתחם לחימה, יש בו מאות מחבלים, ויש בו אמל"ח בכמויות, שם אני אומר אמל"ח, אמצעי לחימה, נשקים, רימונים, RPG, אנחנו מצאנו שם את כל סוגי אמל"ח שהיו בכמויות, כולל עדויות וצילומים ומחשבים עם מסמכים צבאיים, עם מסמכים שלטוניים, עם עדויות מהשבעה באוקטובר, כולל צילומים אותנטיים של חטיפות של חיילים ושל אזרחים. זאת אומרת, המקום הוא משרדים ומוצב צבאי לכל דבר ועניין. מי שעושה שימוש ציני פה בבית החולים זה בעצם המחבלים עצמם. ולכן אנחנו, כשאנחנו מגיעים למרחב כזה, אחד, קודם כל ידענו שהוא הולך להתנהג כמו מוצב צבאי. הדבר השני הוא שבטקטיקה שלנו אנחנו בסדר הפעולות מאפשרים לאויב להיכנע מלכתחילה. זאת אומרת שכשהגענו, הפעולות היו כאלה, אחד קודם כל וידינו שאף אחד לא יכול לצאת. זאת אומרת, זה נקרא פעולה של כיתור, אנחנו מקטרים את המקום, ובדעים שאם יש מחבל, אנחנו לא מאפשרים לו לצאת. הפעולה השנייה שעשינו, זה עברנו בצורה מסודרת, מבנה בבית החולים, ואפשרנו לאנשים לצאת החוצה. קרזנו להם בצורה מסודרת, ואמרנו להם, אנחנו כאן, בואו תצאו החוצה. זה נקרא ניקוז, זו פעולה של סינון של מי שנמצא בפנים. אנחנו קראנו כבר מצאת, תחשוב שיצאו 6,500 איש מבית החולים, ואנחנו עברנו אחד-אחד, מי שחולה התייחס אותנו בצורה מסוימת, היו שם גם כאלה שהם לא חולים, שהם פשוט אנשים שחיצו מחסה, או אתה יודע, פשוט כי בית החולים הוא מקום, הוא מבנה, הוא קיים, יש פה חשמל, אז הוא מקום נוח להסתתר בו. אז עברנו אחד-אחד, עברנו אותם דרך מערכות שלנו, מי שהיה בריא, שחררנו אותו לדרכו, מי שהיה חולה, נתנו את מה שצריך, כולל כאלה חולים שהקמנו להם בית חולים חליפי בתוך מתחם בית חולים. ורק אחר כך עברנו לשלבים התקפיים יותר, זאת אומרת, קרה הזאת יותר באגרסיביות, ואחר כך גם התחלנו להפעיל כלי נשק, מתחיל מכלי נשק שלא עושים נזק, אבל אנחנו, תשמע, אני אומר לך באמת כבן אדם, תמיד זה קשה לראות עד כמה המחבלים מוכנים לקחת סיכון על תשתיות ועל אוכלוסייה במרחב, רק כדי שהם לא ייפגעו. ואנחנו קוראים להם, מתחילים להפעיל כלי נשק שהם לא עושים נזק לבית החולים, או נזק מזערי, ואומרים להם, השלב הבא יהיה כזה וכזה, ואנחנו מזהירים אותם של השלב הבא, ובכל זאת הוא לא נכנעים. היה השלב שבו התחלנו לבצע ירי של ירי מתקדם יותר לבית החולים, ופתאום יצאו ארבעה, אז אמרנו, אוקיי, הנה, הם הבינו את המסר, הם יוצאים החוצה. אבל עדיין, באותו יום בוצע עלינו ירי מבית החולים, יצאה עלינו התקפת מחבלים מבית החולים, והם לא הסכימו להיכנע, ואנחנו רואים אותם בשלבים בתוך בית החולים, אנחנו יודעים שזה מחבלים, אנחנו כבר מספר ימים אחרי תחילת ההתקפה, והם עדיין מוכנים שבית החולים יחטוף ויקבל פגיעות, העיקר שהם לא יצאו ולא ייכנעו. אז זה רגע בשלבים שאנחנו עושים, וכדי לא להגיע בכלל לסיטואציה, ושוב, בעניין התפיסתי צריך להבין, וזה קשה להבין את זה, ואני מבין את זה, שזה לא בית חולים, זה מוצב צבאי שביום אחד הוא בית חולים, ועכשיו הוא מוצב צבאי ומתנהג כך. בהקשר העולמי, אנחנו מראש נערכנו לכך, וצילמנו כמעט כל זווית, כל פעולה, כל מה שמצאנו, כולל את זה שכשאנחנו הגענו למיון, אז אמרנו, טוב, אולי מכאן, הם כן הבינו שחבל על כל החולים שמושפזים שם. לא היה אכפת למחבלים שהסתדרו שם, היו שם עשרות מחבלים שלא רצו לצאת. אנחנו היינו צריכים לפרור מבנה אחר, הבאנו יחידה רפואית צבאית שלנו, שהקימה עם ציוד צבאי מבנה חליפי, העברנו את כל המושפזים לנקודה אחת לנקודה אחרת, יחד עם הצוות הרפואי של בית חולים שיפא, כדי לאפשר לנו לבצע מצור על המבנה של המיון, לדוגמה. אז צילמנו את כל הדבר הזה, ולכן היה גם מאמץ של ציוד והסברה, כולל להביא כתבים זרים ביום אחד לפני האחרון שעזבנו כדי להראות להם ולהסביר להם ושירו בעיניים שלהם את כל התהליך ולמה זה קרה ואיזה אנשים הסתתרו בבית החולים ומי מנצל בשימוש כזה ציני ואכזרי. בית חולים כדי להילחם משם ולשמור על עצמו.
אז מעבר לכלי הנשק האישיים שיש על כל אחד מהחיילים כדי להצליח במשימה, מצלמות עכשיו זה חלק בלתי נפרד מהאפוד הצבאי, זה חלק מתורת הלחימה.
לחלוטין. אני לא אומר שלכל חייל יש מצלמה, אבל אני יכול להגיד לך שמאמץ התודעה או מאמץ התיעוד הוא מאמץ שאני מתחס עליו כל הזמן. זאת אומרת, קודם כל יש פה מודעות, אנחנו מודעים לזה שכדאי שזה יצולם כל הזמן ושיהיה לנו זה סוג של הליבי, סוג של תיעוד, לכך שככה באמת נראתה המציאות, כי לא משנה כמה להסביר הרבה פעמים, אין כמו לראות סרטון שמראה באמת מה קרה, סרטון שרואים שהוא אותנטי ולא ערכו אותו. וחוץ מזה יש לנו בצלו ממש מערך שלם של מתעדים, שהתפקיד שלהם זה להיות בכל גדוד ולצלם, לצלם אירועים מבצעיים, לצלם מציאה של אמל"ח, לצלם קנייה של מחבלים, זה גם למול דברים שליליים, זאת אומרת, אתה יודע שהם תפסים כשליליים, כמו למה פגעתם בבית חולים, הנה ההסבר, זה הסרטון שממחיש, וגם למול, אתה יודע, גם דברים חיוביים, שיכולים גם, אתה יודע, גם התודעה היא גם למול מדינת ישראל, ואזרחי מדינת ישראל, שהם צריכים לראות גם הצלחות, וכיצד הצבא מצליח, אז זאת אומרת, התודעה היא בכל מיני כיוונים, אבל כן, לצלם ולתעד זה חלק מהעניין, אני אומר לך שיש מקומות שבהם אני זוכר, שמצאנו את הפיר הראשון המשמעותי בעזה, ממש שבוע וחצי מתחילת הלחימה. ואני מדווח בקשר למפקד האוגדה בהתרגשות, שאנחנו מצאנו עכשיו פיר ענק גדול, שנמצא בתוך בניין שבקומה השלישית יש משפחה, עם חדר ילדות פחרוד, כמו שיש לכל אחד מהאנשים בישראל. זה בקומה השלישית. קומה שנייה וראשונה, מעבדת אמל"ח של מזלטים וכסבאמים וציוד לשייט חמושים עם פיר מאוד גדול עם כננת שיורד למטה ואני מדווח על זה ואתה יודע, והדבר הראשון שבין היתר עולה לי זה שכמה שיותר מהר לעבד פה כתבים שיראו איך ליד גן ילדים ושתי קומות מתחת לבית מגורים יש בעצם מוצב צבאי.
זה לא מייאש אבל שהעולם לא קולט את זה?
תראה, יש לנו המון מצבים של שעים ואתגר במלחמה, שאני יכול בקלות להגיד, שאני לא אצליח, אבל יש לנו, אתה יודע, אנחנו בסוף לוחמים, אנחנו מאומנים גם מנטלית וגם פיזית, להתמודד עם מצבים שאתה, קרונית יכולת לחשוב שאתה לא יכול לעמוד בהם. גם כאן אני חושב שיש לנו חובה אדירה לנסות להוכיח בכל יום ובכל שעה מחדש, שהמלחמה שלנו צודק, ושאנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לנצח, ולשמור על עצמנו ועל מי שלא צריך לפגוע בו, וחובה לנו להבין שככה העולם עובד ולהתאמץ בכל יום. וכן, זה קשה, ונראה לפעמים שלא מבינים אותנו, ונראה שאתה, כאילו, לא קולטים כמה ההבדל הוא תאומי בתרבות ובאיך שהם נלחמים. זאת אומרת, אני בכל פעם, אני יושב כזה בלילה, בכל מיני סיטואציות, אני אומר לך ש... אתה לא מאמין למה שאתה רואה, ואתה אומר, זה לא יאומן, זאת אומרת, ממש, האוכלוסייה היא משרתת את הצבא, והיא המחסה שלו, ולא הפוך. רואים את זה בהמון המון מצבים במשקעת המלחמה, ואני מצטער, אני עדיין, קשה לי להקל את הדבר הזה. כל פעם מכאיב לי, ונראה לי בלתי נתפס.
אלוף משנה בני אהרון, אתה הובלת את חטיבה 401, אתם בעצם החטיבה הראשונה שנכנסה לעזה בערך לפני 4 חודשים. בוא תנסה לחזור לרגעים האלה. מה עובר לך בראש כשאתם נכנסים אולי לתמרון הארוך ביותר שצהל עושה בעזה?
תראה, קודם כל, קשה להגיע ליום של התמרון מבלי לדבר על כל הימים שלפני, ועל 7 באוקטובר, ש7 באוקטובר הוא כמובן יום מזעזע, ויום של... אני אקח לנו עוד שנים בכלל להקל אותו ואת מה שקרה שם ואת כל מה שעד שהחזרנו בכלל את המצב שהרגנו את כל המחבלים בתוך מרחב העוטף, אבל כל השלושה שעות שלפני התמרון זה השלושה שעות של נועל קרב ושבאמת שרצון להיכנס, רצון לתקוף, רצון לנצח. הימים שלפניהם היו ימים מאוד מאוד עמוסים, המון בדיקות ומסדרים, ואני זוכר את הכניסה לתוך הרצועה, אני זוכר את החיילים הראשונים נכנסים, אני כזה עמדתי עם הטנק שלי על הגדר, וראיתי את כולם עוברים. זה היה בעיקר תחושות של התרגשות, זאת אומרת, יש פה איזה עירוב רגשות, צריך למצוא איזה מילה חדשה לרגש, לרגש מעורב כדי לתאר את זה. מצד אחד התרגשות מאוד גדולה, מצד שני חשש, החשש שלי דרך אגב הוא היה, כי המון היה מונח על הכתפיים של חטיבה 401, היא נכנסה ראשונה. אם זה הצליח, מעולה, זה כמו מניפה ששואבת אחריה את כל הצבא פנימה לתמרון, ואם זה נכשל, אז תוך שבוע יכולים לעצור את הכל. ומצד שני זה המון שליחות והבנה שאין רגע יותר מתאים מזה לתקוף, ואין רגע יותר מתאים מזה להיות מוכן לקחת סיכונים ולהקריב, וגם ידענו שכל המשרד מסתכל עלינו, ואני זוכר שאם אתה, אם בסוף אני מסכם את זה, הרגשתי בעיקר שזה שילוב של זכות וחובה, ושכל המשרד מסתכל עלינו עכשיו, ושהמון מונח על הכתפיים שלנו, ושאנחנו חייבים להצליח, גם כדי לפגוע באויב, אבל גם כדי לגרום לעם ישראל להתרומם מהימים הקשים שהוא עובר, ולעבור בעצם מהנקודה הנמוכה הזאת לנקודה שמתחיל להרים את עצמנו למעלה חזרה.
איך שומרים על דריכות מבצעית כל כך הרבה זמן?
קודם כל זה מורכב, זה מקשמע על דריכות מבצעית כל כך הרבה זמן. בעיקר כשרואים שיש איזושהי נפילה בדריכות אצל החיילים, בעיקר אחרי 3 שבועות רצופים של לחימה. אני חושב שמה שאנחנו עושים זה אחד, מנסים לשנות את השטח, זאת אומרת לא להשאיר אותם סטטים, החיילים צריכים לעבור מתא שטח לתא שטח כל הזמן, אז אני לא להישאר באותו בית בהגנה, ולא להישאר באותו מטה, ולוודא שהפלוגות והגדודים זזים כל הזמן, וזאת דרך אחת. 2, יש גם משהו שקורה במלחמה שמעצמו זה קורה, זאת אומרת שחיילים מזדהים, שיורים עליהם, אז הם בעצמם, תערנו, מנסם, מדרכים בעצמם, וזה נתן להם עוד איזושהי הבנה שרגע, אני כל שנייה יכול לקרות פה משהו, ואני אעשה את זה. הדבר השלישי זה לייצר את ההפוגות האלה. אנחנו קוראים לזה ערכת מצב, בערכת מצב יש סעיפים של קרקע, של אויב, אבל יש גם סעיף שמתקשר לכוחותינו, אנחנו כמפקדים, אני מצפה מהמגדים, מהממפאים, לחוש את האנשים, ולהבין מתי עכשיו צריך רגע לצאת, להתרענן, 24-48 שעות, ולהיכנס חזרה. אני חושב שכל הפסקה כזה שלקחנו והתארגנו, נתן לנו עוד אוויר והכניסה את האנשים יותר חדים, יותר ממוקדים במשימה ויותר ערניים ובמתח מבצעי. מה גם שתזכור שאנחנו גם חטיבה של רקם, זאת אומרת, אנחנו גם חייבים מדי פעם לעצור, לטפל בכלים שלנו, כדי שהם יהיו קשירים לביצוע המשימה.
בני, אתם איבדתם 16 חיילים במהלך המלחמה מאז 7 באוקטובר?
אנחנו, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל אני מסתכל על הרחב מן הסתם, ואני מסתכל על כמה חיילים חטיבה 401 וצקח 401. נקלטנו 45 חיילים מתחילת המלחמה, אנחנו החטיבה שנכנסה ראשונה ועד עכשיו ביצעה, ואנחנו ברצף, ויש לזה גם מחיר של אנשים מאוד מאוד יקרים. אני לא מתרגל לזה, אני גם לא מתבייש בזה, שקשה לי. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את האנשים, ובכל יום שאני מאבד חייל, לא משנה מה דרכתו, מה מידת הקרבה שלי אליו, אז יהיו לי דקות ארוכות של עצב, אני ממשיך לתפקד, אני, אתה יודע, אני ממשיך הלאה, אבל אני משקיע בכל חייל כזה את הדקות האלה שאני חושב עליו, ותמיד בסוף יום בקשר אנחנו גם באחת מצבים המפקדים מציינים שאיבדנו חייל, ומה הוא היה ומי הוא היה, ולי באופן אישי מאוד חשוב גם להישאר אנושי ובן אדם, למרות החוויות הקשות שאנחנו עוברים. וכן, זה לא נעשה קל. אבל אני יכול להגיד משהו לסיום בנקודה הזו, שאני מרגיש שהם נהרגו מסיבה טובה. ושאנחנו מקפידים לעשות שני דברים. אחד זה שאנחנו פה באמת כי צריך וחייבים אותנו ואין ברירה. והדבר השני זה שאנחנו תמיד מנסים ללמוד מהאירוע לאיך אפשר להיות יותר טובים הפעם הבאה. זו חובה מוסרית בכלל.
יש זמן בכלל במלחמה לעכל את האובדן, לדבר עם החיילים שאיבדו את החברים שלהם?
אז אנחנו עושים פעולות כדי לעשות את זה. אנחנו גם פוקים אחרי זה, אפילו לפעמים זה באותו ערב, גם אם זה בתוך עזה. אז הממן והמנפי והמגעת מגיעים בדרך כלל למחלקה ולפלוגה ועוברים דרכם ומדברים איתם. אני גם משתדל להגיע לכל נקודה שהיה בה בכלל התקלות או קרב, אני תמיד מגיע לשם, פוגש את האנשים, מחבק אותם, אני חושב א' לתת מענה ראשוני של מפקד שמגיע, מחבקים אחד עם בצד השני, הדבר השני זה לדבר על זה ולדבר על מי נפגע ולתת להם לפרוק את זה, שזה ממש בנקודת הזמן עצמה. הדבר השלישי זה שאנחנו משתדלים מאוד לייצר להם רצף, זאת אומרת, לא, גם שישארו עם אותם אנשים, עם אותם מחלקה, מי שנגדו איתו, מי שנלחמו איתו, מי שנחוו איתו בחוויה. וכן, אנחנו עושים פה ניבוד מקצרי יותר, בליווי של קבנים, ושהמחלקים מובילים אותו אבל, בכל פעם שאנחנו יוצאים, ואז הם מדברים על מי שנפגע, על האירועים הטראומטיים שהם עברו, וחוץ מזה, אם יש לנו מקרה ספציפי של חיילים, אנחנו גם יודעים להפנות אותם לטיפול נפשי עמוק יותר. מי שדרך אגב יותר מפריד אותי בסיפור הזה, שאנחנו, זה דווקא המפקדים הבכירים, המגדים, שאנחנו מטפלים בעצמנו פחות, וזה, סתם אנחנו רצינו יוצא למבצע, פה אנחנו נתפסק עם זה כנראה בהמשך. אני אומר לך שאצלי מנגנון ההתחקה עובד שעות נוספות.
בני, חצי שנה למלחמה, משבעה באוקטובר, כמה פעמים בכלל יצא לך להיות בבית?
בהתחלה זה היה קשה מאוד, עברנו חודש וחצי, ואחרי זה עוד חודש. אני חושב שהייתי בסך הכל בבית חמש פעמים, חמש או שש פעמים. אני תמיד מרגש לו פעם מחדש, ותראה, זה לא להיות בבית כמו שהיינו בבית לפני. ואתה מגיע, לוקח לך יומיים בכלל להתרגל את זה שאתה בחוץ, בכלל להיות קצת אפקטיבי, אתה שקוע גם במה שעברת וגם במה שאתה הולך לעבור. תמיד אנחנו יוצאים, אנחנו יודעים מה יהיה המבצע הבא, אז עובר לי בראש המון מחשבות על התוכנית, ולכן אתה בבית, אבל הראש שלך והלב שלך הם דובבים. וצריך להגיד שגם, שזה גם, אתה יודע, כאילו, מצא לך מאוד משמח, או נותן לך תחושה טובה לראות שבעצם מדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים אתה רואה אנשים הולכים לעבודה, הם מבלים, וזה נותן לנו תחושה מאוד טובה. ומצד שני אתה ממש מרגיש שאתה כאילו המלחמה בעזה היא באחריות שלך, ולכן אתה לא מרגיש בנוח בבית. מגרה לך הגוף שיש עוד שבועים ושיש עוד מחבלים להרוג ומשימה הבאה בפתח, ולכן זאת אומרת מעבר לזה לביקורים הקצרים האלה בבית, ככה שאתה נמצא אתה מאוד מוטרד.
איך המשפחה מתמודדת עם זה? איך הילדים מבינים את זה שאבא נהדר לחודשים? הם רגילים, אתה איש קבע, אבל עדיין כזה עוד לא היה.
כן, תראה, קודם כל אשתי מדהימה והיא קטנה בצבא בעצמה, כך שבאמת הוא מורכב לה ביום יום בלי שום קשר ועכשיו במיוחד. תראה, אני משתדל להסביר להם המון, הם גם הם חיים את זה הם כאילו רואים את המלחמה בעזה, אבל אתה יודע, הילדים שלי יכולים לשאול אותי, א', יש להם שאלות מאוד מורכבות על מוות ועל האם אתה נלחם או לא, אז כמובן שאני הרבה פעמים מציין להם המון דברים, אני לא מספר את הכל. תראה, אני קודם כל חושב שבאמת הם מתעלים על עצמם. אשתי מדהימה, היא עשה את כל הדבר הזה, והיא מצליחה איכשהו גם להתמודד, גם לעבוד, גם לגדל, גם לתת לי המון כוח, אני שואב ממנה המון כוח, היא השראה בשבילי. והילדים, תראה, זה בין לשמור עליהם מותקנים בכך שיהיו מספיק, אתה יודע, גאים בכך שאבא בצבא, וזאת שני לא יהיו מותרדים על זה שאתה שקרה לך משהו, אז הרבה פעמים אני לא מספר להם איפה אני ממוקם וכמה סיכון אני לוקח. אבל כן, שמע, זה מאוד ארוך וכן, זה קשה, שמע, זה קשה. אני אומר תמיד שבמלחמה קשים יש שני דברים בעיקר. אחד זה ההתמודדות עם הנפגעים וההרוגים שיש תחתי, והדבר השני זה הגעגועים הביתה. אני אמנם איש צבא המון שנים, אבל אני איש מאוד משפחתי, אני מאוד אוהב את אשתי, מאוד אוהב את הילדים, מאוד אוהב את הזמן שלנו ביחד, מאוד אוהב לגדל אותם, זה חסר לי מאוד.
אני מבין שאתה מנהל גם אורח חיים צמחוני. קצת קשה לעשות את זה, אני חושב, בתקופת מלחמה, לא?
קודם כל זה קשה, ואני הייתי צמחוני 14 שנה עד המלחמה, ומעשה הסיבות שלי זה בעיקר סיבות של רחמים וחמלה, ואין פה איזה משהו מהר, פשוט כאב לי הבעלי חיים, אבל אני מתוודא ש... אחרי חודש במלחמה לא יכולתי כבר להחזיק, אז אני כבר בני באיזה ברייק, הפסקת בשר כזאת שאני אוכל ביקר טונה במנות קרב, ונחזור לזה בהמשך. זה לא היה לי קל, הייתי כבר רעב בשלב מסוים, בסדר, מה נעשה, אני צריך לחזור לזה אחרי שאני אסיים את המלחמה.
לקראת סיום, בני אהרון, אנחנו מדברים על הלחימה שאתם עושים ברצועת עזה כבר חצי שנה, אבל כל הזמן... מעלינו מרחפת עננת לבנון עם החזית הצפונית שאולי תצטרך לעבור אליה עם חייליך. יש לך כבר מסקנות, לקחים צבאיים, משהו שאתה יודע שאתה תצטרך להשתמש בו, שלמדת במהלך התמרון הזה לגבי הצפון, או שזה משהו אחר?
קודם כל אנחנו מסתכלים כל פעם לכיוון הצפון ויודעים שאנחנו שינקן מלחמה בצפון. חטיבה 401 יש שם. חטיבה עוד אחד יחד עם העובדה שלנו, עובדה 162, אנחנו אין סיכוי שהצבא ילחם בלבנון בלי שאנחנו נהיה שם, ולכן אנחנו כל פעם אומרים לחיילים שיום אחד אתם מכאן, יש מצב שאנחנו נגיע ללבנון, ואנחנו עוקבים בדריכות, וכל יום אני מקליל למגד עם מה קרה בגבול לבנון ומה, כמה רקטות נורו וכן. תראה, אנחנו למדנו עולם הדברים, גם על העולמות של הפעלת אש, איך נכון לעשות אותה, גם על העולמות של תמרון. ויש הרבה מאוד דברים שאפשר לקחת מעזה לכיוון לבנון, בעיקר במקומות שבהן שטח כפרי או שטח עירוני, איך נלחמים, מה יתרונות, מה חסרונות. עמדנו המון על הפעלת כלי הנדסה ועל העולם התת-קרקע ועל החיבור בינינו, ויש לנו המון המון דברים. אני חושב שעיקר הדברים שאפשר לקחת, הניסיון, המבצעי, שאנחנו בשנים האחרונות אמרנו לעצמנו מה זה, אנחנו והמג"דים, המ"פים, לא חווינו מלחמה, איך תראה המלחמה הראשונה. אני חושב שזה קודם כל העניין הזה, יש לנו היום דור של לוחמים שיש להם ניסיון, הם הוכיחו את עצמם, הם צברו המון למידה מההתנסות של עצמם, והמון אמון נוצר מהדבר הזה, מעבר להמון המון פעולות טקטיות שאפשר לקחת. מעבר לזה אנחנו יודעים גם שיש דברים שגם אי אפשר לקחת מאז על לבנון. הקרקע בלבנון היא שונה לחלוטין, יש בה ניתוח השטח צריך לראות אחרת לגמרי, איך לכיוונים שונים. האמלח של החיזבאללה הוא אמלח שונה, יש להם יתרונות אחרים על פני החמאס. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות את התאמות מסוימות ולהגיד, אוקיי, את זה לוקחים, את זה לא לוקחים, את זה צריך לעשות קצת אחרת. אנחנו גם משתנים המון גם תוך כדי המלחמה בעזה, שינינו המון דברים, פיתחנו טכניקות חדשות. אז כן, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מיד ולבנון הם יחליטו את זה.
לסיום, בני אהרון, אפשר לבקש ממך משהו?
כן, בטח, מה שתרצה.
תשמור על עצמך וגם על החיילים שאתה מפקד עליהם ומוביל אותם לקרב.
תודה רבה. אני חייב לעשות את זה, ואני רוצה שהמעצים של הפוסט המקסים הזה ידעו שיש להם חיילים מדהימים וצבא שעושה את הכל כדי שאני נצח, כדי שאני נשמור עליהם. אני רואה אנשים, חיילים מחושים. אני, כשאני רוצה לשאוב אנרגיה, אני הולך אליהם, והם ממלאים אותי. שוב תדעו את זה.
בני אהרון, מפקד חטיבת 401, תשמרו על עצמכם. חצי שנה למלחמה, נקווה שלמלחמה הזאת יהיה סוף טוב, שיביא גם קצת שקט, גם לדרום, גם לצפון. שמרו על עצמכם.
תודה רבה, לכל.
האזנתם לעוד יום. עורך יותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס חן עוז, על הביצוע הטכני דוד מאירן, עורך עוד יום ודניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי לכולם, ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני יואב קרקובסקי, בשורות טובות, משתמע.